אתם מאזינים לכאן הסקטים.
כאן הסקטים.
הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הראש המקריח, השיער הלבן.
המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
נצא למסע בהתחקות אחר דמותו של דוד בן גוריון. זהו מסע שיבקש מאיתנו לפרק לחלקים את פעולותיו ומחשבותיו הידועות לנו, להתבונן בפרטים ולתת פרשנות ברוח התקופה. רק אז נשוב לחבר את כל החלקים לישות אחת. באמצעות דמותו של דוד בן גוריון ניתנת לנו האפשרות להעמיק בהבנתם של רעיונות סוציאליסטיים, האפשרות ללמוד אסטרטגיות פוליטיות, וגם האפשרות להכיר מקורות פילוסופיים, מערביים, מזרחיים, יהודים ולא יהודים, שהיו לו להשראה. אני גיל מרקוביץ' ועל המסע הזה אני יוצאת עם צוות המרכז ללימודי ישראל במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון. בפרק הראשון יספר לי פרופסור אבי ברלי, חוקר תנועת העבודה הישראלית וההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל בשנות ה-50 וה-60, על המחשבה הפוליטית של דוד בן גוריון. שלום אבי.
שלום גיל.
אני ממש מתרגשת, זה מרגיש לי כמו איזה צלילה נבירה לתוך אדם אחד שהיו לו מלא 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 רבדים והיבטים שאפשר לבחון אותו דרכם.
גם אני מתרגש.
איזה כיף. זה כיף כי אתה גם עוסק בזה, מה, רוב החיים?
לא, אני עוסק בבן גוריון חלק לא קטן מהזמן שלי בתור חוקר, כן.
כן, מדהים. נאמר אולי איזה כמה מילים ראשונות על הדמות שבעצם נמצאת במרכז התוכנית שלנו, הסדרה המיוחדת הזאת.
טוב, זו דמות ענקית. בוא נגיד כמה מילים, רק כדי, כמעט כמו לצאת ידי חובה.
נכון, נכון, כן, ממש
כן,
ככה.
כולם יודעים זה בן גוריון, אבל בכל זאת בוא נגיד כמה דברים. זה מנהיג מייסד, אחד מלא הרבה אנשים שהם מייסדי מדינות. בכל ההיסטוריה האנושית אין הרבה מייסדי מדינות, אפילו אם אנחנו הולכים הרבה אחורה. אז הוא מנהיג מייסד מדינות, מייסד מדינה, הוא מנהיג מייסד מדינה דמוקרטית, גם זה זן קטן מאוד, לא גדול בכלל.
כן.
ובטח לא מהמדינות שנוצרו לאחרונה, נניח ממוצאי מלחמת העולם השנייה. הוא מנהיג שמקבל את ההנהגה הלאומית של עם שנמצא אולי באחד מנקודת שפל איומה ביותר. אנחנו מדברים על תחילת שנות ה-30, זה משבר יהודי אירופה שהולך, עומד,
מתגבר
לכדי שואת יהודי אירופה.
כן.
אבל כבר הוא נעשה מנהיג תוך כדי המשבר, ומביא את קבוצת האנשים שהוא עומד בראשה למקום אחר לגמרי, נגיד באופן, במילים, בלשון המעטה, כעבור לא הרבה שנים. שנים ספורות, ומוביל אחר כך תהליך של בינוי אומה דחוס, אינטנסיבי ביותר, כך שאנחנו, אם את רוצה כמה מילים, הנה אמרתי כמה מילים. נגיד עוד שנות ההנהגה שלו הן ארוכות, אנחנו מדברים עכשיו על, סופרים לו את הראשות הממשלה לעומת נתניהו, אבל הוא מנהיג של הישות הפוליטית בבנייה הזאת, משנות ה-30, כן. תחילת שנות ה-30 עד תחילת שנות ה-60.
עוד לפני שבכלל הייתה מדינת ישראל עם ראש ממשלה מוסדר וכו'.
בדיוק, זאת אומרת אם עוסקים באריתמטיקה, מדובר פה על מנהיג שהנוכחות ההיסטורית שלו בחיים שלנו, וההשפעה העצומה שלו על כמעט כל הצדדים הקולקטיביים בחיים שלנו, אי אפשר להפריז בה, בוא נגיד את זה ככה
כן.
בקיצור.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית, ואז באמת כן. נצלול אל תוך המחשבה הפוליטית ככל שנספיק. כשצוללים לעומק לגבי דמות מסוימת, או מנסים להתחקות, כמו שאמרתי, בפתיח אחרי המחשבות והפעולות כן. וכולי, נוצר איזה מצב מבלבל בתהליך
כן.
הזה?
כן. מאוד. תראי, זה דבר שהוא בכלל קשור למחקרים היסטוריים.
כן.
ככל שאתה עוסק בתופעות או במרחב של פעילות מסובך יותר, ככה ברכך הפקות יותר. כמה שאתה לא מומחה, אתה לא יכול להקיף את הכל. ואתה מנסה לפתוח תוואי הסבר מסוימים, שהם תמיד מסוימים. הם מתחילים פה ונגמרים שם.
כן.
יש פער בינך לבין מה שאתה מסביר אותו. תמיד. בן גוריון הוא דמות כל כך מקיפה, וכל כך מגוונת, שכן, כן. אני עד היום לא אני מתייחס ביראת כבוד לתופעה הזאת. זה נוגע בכלל.
כן.
ככל שהמחקר שלך, וזאת אחת הסיבות שהיסטוריונים אוהבים נוטים הרבה פעמים לעסוק במחקרים יותר קטנים, יותר מצומצמים, פחות מפחידים.
כי זה ממש ממש קשה לעשות מרחב, מחקר רחב.
החשש הזה קצת מדלדל את המחקר, אם נגיד איזה...
כן, איזה ביקורת כללית על התחום.
ביקורת עצמית על הקהילה שלנו, כן.
מה אתה אומר? אבל אין איזה שלב שבו אתם מחברים את השאלה הקטנה של X עם השאלה הקטנה של Y, ואז נוצרת באמת מתקבלת מפה סבוכה יותר שמתארת את התקופה או התופעה או הדמות.
זה מה שצריך לקרות, אבל זה לא תמיד קורה.
הבנתי אותך. מעניין. ובהקשר הזה, כשאתה ממש ככה מתחכה אחרי בן גוריון, לפעמים קורה לך שאפילו כשאתה לא קורא איזה מאמר, או איזה מכתב, או איזה הסבר, אתה מסגל לעצמך כל מיני מחשבות שקראת אצל בן גוריון, או פתאום מוצא את עצמך, תופס את עצמך, חושב מחשבה שהתגנבה אליך בעקבות המחקר, שמתערבת בחיים האישיים שלך.
בחיים האישיים אני לא יודע, לא צריך להגזים, בכל זאת צריך איזשהו חיץ, אבל למחשבה הפוליטית, הוא אדם בעל רב השפעה, כן. בן גוריון הוא אדם שכשאתה עוסק בו, הוא מסוג המטריות שאתה עוסק בהם, והן גם משפיעות עליך ללא שום ספק.
Mm-hmm. כן. כשאנחנו מדברים על המחשבה הפוליטית של בן גוריון, איפה נכון להתחיל? האם בכלל אנחנו יודעות ויודעים לשים את האצבע על איזה נקודה שבה בן גוריון עצמו פיתח את המחשבה הפוליטית ואת הרצון שלו להיות אדם פוליטי, מעורב, אקטיביסט?
אם מדברים ביוגרפית, שאלה היא ביוגרפית, אני חושב שבן גוריון הוא חיה פוליטית מאז שהוא עומד על דעתו, ממש.
כן.
הוא רדיקל ציוני סוציאליסטי בפלונסק, בעיירת מולדתו כבר, ובתור נער, נער צעיר אפילו, הוא עסוק בפעילות פוליטית, כמובן באופן ראשוני בהתחלה, גם במחשבה פוליטית, כלומר, נקודת המוצא שלו זה של אדם שנמצא באיזשהו, חי בתוך חברה מסוימת ורוצה להביא את החברה שלו מאלף לבית. זאת נקודת המוצא של האיש הזה, והוא גם מסיים עם הנטייה הזאת. זה לא דבר מובן מאליו, כלומר, הוא לא מתנהל בתוך המציאות, אלא זה אדם שבא לשנות אותה. וזה כבר נער שבא לשנות, הוא גם נער שבא לשנות את המציאות. אם את רוצה, כשאתה רוצה לשנות את המציאות, אתה מוכרח לחשוב, אתה מוכרח להפעיל ניתוח ביקורתי של ההוויה שאתה חי בתוכה, ותוכניות
וחזון
חזון מסוים, כן, למה שהיא תהיה. זה בעצם מוכרח להיות כרוך במחשבה, לכן זה כל כך מוזר שבעשורים קודמים לנו, ניסו להפוך אותו את בן גוריון לאיזה אופרטור, איזה אדם שיש לו יכולת ביצועית אדירה,
כן.
אבל שהוא כולו פרגמטיסט קיצוני, שאין לו בכלל, שלא מדריכה אותו, כמעט לא מדריכה אותו, מחשבה תחילה, אפילו מחשבה פוליטית, עם, שאפשר אפילו לנסח ניסוחים כלליים עליה. כן, הייתה נטייה כזאת, מאוד, מאוד משונה, אבל אני חושב שהקהל שלנו, הקהל השומעים לא כל כך
שותף לה.
לא, אני לא חושב שזה תפס הרבה, אבל זה יש לזה, אני חייב להגיד לך שיש לזה ממש נוכחות במחקר, גם בשיח הציבורי בימיו. אולי דבר אחד מעניין אפשר להגיד על זה מעבר, עם החוקרים אפשר, לא כדאי להתעסק כאן, אבל מבחינה ציבורית זה קרה מפני שהיה הנוכחות העצומה של בן גוריון בחיים הציבוריים, לפחות בשנות ה-50 וה-60, העשור וחצי הראשונים של מדינת ישראל, הייתה לו נוכחות כל כך גדולה שהיא כבר הייתה מעיקה, אז לפחות רצו לגדר את עצמם, שלא יהיה לנו גם מין סטלין כזה שגם על המחשבות שלנו אחראית.
משתלט, כן.
כן, זאת אומרת, לגדר אותו, אנשים כמו, אני חושב על אנשים שהתנגדו לו כמו תלמון ורוטנשטרייך, זו הייתה הסיבה, הם לא רצו, זאת הסיבה עמוקה בכל אופן, וזאת הסיבה עמוקה לכך שלא כך שמו לב לזה,
שמדובר... נולדה הטענה הזאת, שהוא דואר כזה, ביצועיסט.
שהוא דואר בלבד, בדיוק, הוא דואר, אולי דואר מאוד מוכשר, אולי אדם בעל הישגים גדולים, לא הכחישו את זה, אבל בדרך כלל לא. אבל קרצו ואמרו לה, טוב, הוא קונה הרבה ספרים, יש לו הרבה, מה וכולי, ניסו לבטל את הצד, וזה האמת היא שמה שהם עשו זה הם קצת שיבשו את הדרך שלנו להבין אותו, כי אי אפשר להבין אותו.
כן.
בגלל נקודת המוצא של הנער שרוצה להזיז את החברה מאלף לבית, היא כזאת שאי אפשר להבין אותו בלי להבין שהפעולות שלו, ההיסטוריות, מעוגנות במחשבה תחילה.
כן. אז אנחנו יודעים את הדברים האלה בזכות מה? הוא השאיר אחריו כתבים, יומנים, דברים שאנשים אמרו בתקופתו עליו.
גיל, הוא השאיר אחריו אוקיינוס של טקסטים. את קודם שאלת אותי על המצוקה של ההיסטוריון למוח החטופה. אני לא יכול למצוא את ה... אף אחד לא יכול למצוא את הטקסטים של... בן גוריון השאיר אחריו יומן אישי יומיומי עמוס, פרט עמוס.
מה, מאיזה גיל?
אני לא זוכר עכשיו, תפסת אותי בדיוק, שאני לא זוכר בדיוק מתי היומן מתחיל, אבל הוא מתחיל ממש מוקדם.
כן.
לפחות מתחילת הקריירה הציבורית. הקריירה הציבורית שלו מתחילה ב-1910, לא לפני כן. לפני כן הוא אישיות פוליטית, אבל יותר, הוא חלוץ של העלייה השנייה, שקודם נער, ואחר כך חלוץ מאנשי העלייה השנייה שעלו בתחילת המאה ה-20.
כן.
הוא נעשה... אישיות פוליטית במפלגת פועלי ציון, פחות או יותר מ-1910, אז מעבר ליומן יש לו המון מאמרים שהוא כתב, נאומים ותכתובות, ויומן קבוע שזה מכשיר עבודה אצלו, יש לו, הגוף הטקסטים הבן גוריוני הוא עצום, עצום.
אז זה עוזר בעצם להתחקות, ועכשיו אני חוזרת שוב לשאלה שלי, אנחנו בערך איפשהו על ציר הזמן, איפה נתחיל את הדיון, מה מקור ההשראה הראשון שהיינו רוצים לדבר עליו כשאנחנו מדברים על בן גוריון, כדי להבין את המחשבה הפוליטית שלו.
בן גוריון צומח בתוך הציונות. זאת אומרת, אבא שלו הוא איש התנועה הציונית של הרצל, העולם הרוחני היסודי שלו הוא הציונות, היהדות בגרסתה של תנועת ההשכלה פחות או יותר, של נער בעיירה בפולין, הוא צומח בתוך הציונות, והוא צומח בתוך קבוצה לא גדולה של רדיקלים ציונים, שהציונות שלהם מתקשרת באופן עמוק, מהותי, עם סוציאליזם. כלומר, העולם הבסיסי, נקודת המוצא הבסיסית שלו, היא הציונות השמאלית. אני קורא לזה הציונות השמאלית, זה לא שם של התקופה. הציונות השמאלית במובן הזה שהציונות שתופסת את הפרויקט הזה של העצמת היהודים לכדי ריבונות על עצמה בחיים פוליטיים, כפרויקט שהוא כרוך ממהותו גם בעיצוב של חברה אחרת.
חברה ששוויונית יותר, חברה ללא מעמדות, חברה ששולטת בפירות הייצור.
כל הדברים האלה שאמרת, אבל מה שמחבר את זה לציונות מבחינתם,
כן.
זה שאתה לא יכול לשחרר את היהודים מבחינה פוליטית, ולא לשחרר אותם מבחינה חברתית. השחרור הפוליטי והשחרור החברתי כרוכים זה בזה. Mm-hmm. מפני שהם נועבים מאותה מוטיבציה, מאותה שאיפה. השאיפה לקיים חיים של ריבונות מהותית של האדם בכל האספקטים של החיים שלו. זאת אומרת, מבחינתם, סוציאליזם ולאומיות, זה נקודת המוצא, אם את שואלת אותי מה נקודת המוצא הכי יסודית של בן גוריון הפוליטית, זה חיבור מהותי בין סוציאליזם לציונות, במובן הזה הוא מהותי, במובן הזה ששניהם באים מאותו שורש. והשורש הוא תפיסת החברה הראויה כחברה שמעצימה את בני אדם, שמרחיבה, אם להגיד את זה בצורה לא מליצית יותר מדי, ומעשית, חברה היא טובה על פי התפיסה הזאת, ככל שהיא מרחיבה את מרחב הפעולה של אדם.
כן.
חברה פחות טובה היא חברה שמצמצמת. זאת הסיבה להתנגדות לאי שוויון למשל. Mm-hmm. זאת הסיבה להתנגדות לאיומים על החירות הפוליטית, כי אלה דברים שגורמים לכך שבני אדם יכולים לעשות פחות דברים בעולם.
כן.
אם לשים את האצבע על השור, וזה השור, כלומר, אם אני צריך להגיד מה נקודת המוצא של בן גוריון, וזאת נקודת המוצא שלו, וזה גם נקודת הסיום שלו, הוא נאמן לדבר הזה. זאת איזושהי תפיסה דינמיסטית של החיים הציבוריים, של החיים בתוך חברה פוליטית. תפיסה שאומרת שהחברה הטובה היא חברה שמגבירה את כוח הפעולה של בני אדם.
זה מרתק, משום שבעצם
כמובן, גם של
זה...
יהודים.
כן, כי זה השילוב כן, גם כן, עם הציונות. כן,
היהודים נתפסים, המשבר של היהודים נתפס
צמצום מרחב הפעולה היהודי, בדיוק, נכון. בגלל ההבדלים שהחברה נכון, מחוץ מצאה נכון, ביהודים. נכון. שזה מה שמרתק, זה מעין התבוננות על המצב, זיהוי של איזה עיקרון שקיים בסוציאליזם, שהוא מושפע ממנו כמובן,
כן.
זיהוי של העיקרון הזה, הבנה של העיקרון הזה בסיטואציה הפרטיקולרית של היהודים, במקרה הזה באירופה, כן. ואז זום אאוט ולהגיד, גם אחרי כן. שהיהודים יבודדו את עצמם במרכאות, או יקבלו ריבונות במקום שבו הם רוצים לצמוח, גם שם צריך לשים לב שהעיקרון הזה נשמר, בינם לבין עצמם, בינם לבין אחרים שתכף ייכנסו לסיפור.
בואי תראי משהו כאן שהוא שווה להתעכב עליו, שיש לו משמעות כללית. בן גוריון והחברים שלו, בן גוריון הוא מייצג, הוא לא, אני לא היסטוריון של ביוגרפיות דרך אגב, אז בן גוריון הוא מייצג של תופעה רחבה יותר, מייצג מאוד מובהק, מאוד מיוחד,
כן.
אבל מייצג של תופעה רחבה יותר של, של הנוער הרדיקלי של התנועה הציונית. עכשיו, מה יש לך כאן? זה הרי נוער שכבר לא יכול לחיות בתוך החברה המסורתית היהודית, יוצא החוצה, ומה שהוא מוצא בחוץ, סוציאליזם נניח, מבחינת החברה האלה, בניגוד לבני נוער יהודים אחרים, מבחינת החברה האלה משליך על היהדות שלהם, אומרים, לא יכולים, האם אנחנו סוציאליסטים? אז יש לנו חובה כלפי בני עמנו היהודים, וזה בא משם, ולכן, דרך אגב, את האנשים האלה ואת התנועות הפוליטיות שהם יצרו, אי אפשר להבין מתוך תפיסה שמניחה איזשהו משחק סכום אפס בין לאומיות לסוציאליזם.
כן.
מפני שהלאומיות והסוציאליזם שלהם באים מאותו שורש. זה דבר שאי אפשר להתעייף מלהסביר אותו, וחשוב להסביר אותו, מפני שהרבה מאוד אנשים באים להבין את התופעה הזאת של תנועת העבודה הציונית, עם תפיסה דיכוטומית של לאומיות וסוציאליזם, והם מחמיצים אותה לכן לחלוטין.
היו אנשים שהגיעו מאותו רקע כמו בן גוריון, ואחרי הקמת מדינת ישראל, דווקא כן סתו מהעיקרון הזה, או הרגישו שהוא פשוט כבר פחות במוקד ופחות נחוץ, בניגוד לבן גוריון שאתה מתאר אותו בתור אדם שדבק בעיקרון הזה של הרחבת חופש הפעולה של היחיד.
בתנועת העבודה כל הזמן הייתה זליגה של אנשים שלא, שהלכו לכיוון הדיכוטומי של אושה אושה. זה בעצם מאיפה נוצר הקומוניזם בארץ ישראל. הוא נוצר, יש לו אפילו שורשים בעלייה השנייה, בזמן העלייה של בן גוריון, זה אנשים. אבל אם את מתכוונת לאנשים שנטשו את ה... מה שקראתי לו קודם, העיקרון הדינמיסטי הזה, שחברה, זה מה שהתכוונת,
כן,
נכון?
כן.
העיקרון הזה שחברה נבחנת, חברה נבחנת ככל שהיא מעצימה את בני אדם, מרחיבה את כושר הפעולה שלהם, כל הזמן. מפני שאנחנו נמשיך ולדבר על זה, ונראה שהגישה הזאת, אמנם אני צגתי אותה כאן כגישה נטולת סתירות, אבל יש בתוכה הרבה מאוד סתירות, ובדרך כלל אנשים פותרים סתירות,
בלבחור
צעד, בדיוק. כאשר, והרבה פעמים הם בוחרים צד בלי להבין שהסתירות האלה הם בתוך המציאות, בעצם נאמנות לנקודת המוצא שלך זה גם להחזיק בשני הכתבים של
לשלב.
הסתירה. נכון.
כן.
לעמוד בסתירה. אז כן, בואי נפתח את זה קצת ונראה
אנחנו, איך זה מתקדם.
איך זה קורה, כן.
אז נמשיך לדבר על בן גוריון, שכמו שכבר אמרנו, מושפע מהציונות, מושפע מהסוציאליזם, הם כרוכים ביחד אצלו בחיים, וגם יש עוד איזה פילוסוף קטן שצריך להזכיר את שמו בהקשר של ההשפעות, ואחר כך נראה איך שלושת הדברים הללו גם באים לביטוי בפעולות הפוליטיות שלו. אז הפילוסוף הקטן הזה הוא אפלטון.
הוא אחד מהם דרך אגב. עליו כתבתי באמת מאמר, הוא יחד עם חברי גדעון כץ.
אתה מוזמן לספר על פילוסופים נוספים שהוא השפע מהם, כמובן.
תראי, אפלטון, פה יש לנו יתרון גדול מאוד, שהוא כתב מאמר. הוא כתב מאמר שמנתח אספקטים מסוימים אצל אפלטון, דווקא על סוגיית העבדות אצל אפלטון.
כן.
אני חושב שהיה לו, בלי שהוא כתב, בלי שהוא השאיר טקסטים שאנחנו יכולים לבדוק אותם, אבל יש הרבה זכורים להשפעה של שפינוזה עליו. גם מהבחינה של... זה ששפינוזה זה אולי אחד היהודים החילוניים העקרוניים הראשונים, וגם אני חושב לתפיסה הפילוסופית של שפינוזה, כי מה שאמרתי קודם על התפיסה של החיים כפעילות, ותפיסה של החיים הטובים כחיים של פעילות מועצמת, כלומר, אתה חי נכון טוב יותר ככל שאתה חי יותר, במובן של
פעיל יותר, עושה יותר.
נכון, זאת תפיסה שפינוזית מובהקת. זאת בעצם תפיסת הקיום של שפינוזה. אני לא יכול להגיד לך, אני לא יכול להגיד באחריות אקדמית שבן גוריון את זה הבין על שפינוזה. אבל יש לי תחושה חזקה מאוד שזה מה שמשך אותו על שפינוזה. למה אני לא יכול להגיד את זה? כי הוא לא השאיר טקסטים.
כן.
לעומת זאת על אפלטון, הוא השאיר מאמר פרשנות מדעי ממש. זה המאמר המדעי היחיד שאני מכיר שבן גוריון כתב. זה ניתוח הרמנויטי של סוגיה מסוימת אצל אפלטון, אפילו עם שימוש, הוא משתמש שם בפרשנים של אפלטון, הוא למד יוונית לשם כך בשנות ה-40 של, בלונדון בשנות ה-40, בלונדון של תחת הבליץ, תחת ההפצצות הגרמניות, וכתב מאמר על סוגיית העבדות. למה הוא כתב על סוגיית העבדות? מפני שהוא משווה בין היחס של אפלטון לעבדות לבין היחס של אריסטו. הוא מסתכל על זה מנקודת מבט של איש שמאל. במובן הקודם שדיברת עליו, אדם שחושב שהחברה אפשר לעצב אותה, שהיא לא היא לא
נתון.
היא לא נתון שאתה חייב לחיות. אריסטו חושב את העבדות לדבר שהוא
טבעי,
כמו שלטון הגבר על האישה למשל.
כן.
כמו,
ולכן אין בכלל צורך לנסות לשנות את זה. זה דבר טבעי, כן. ואפשר להמשיך לחיות ככה.
כן. ואילו אפלטון תופס את העבדות כדבר שהוא כמו כל, כמו משטרים, יש יכול להיות משטר של עבדות, יכול להיות משטר שאין בו עבדות,
כן.
מנקודת אפלטון, מנקודת מרותו של אפלטון, וזה דבר שהוא תלוי בנו, שאנחנו מעצבים את החברה שלנו. זה המקום שבו בן גוריון מתחבר אל אפלטון, הדבר הזה, היסוד הזה של
יכולת השינוי.
כמעט הנדסה חברתית.
בדיוק, כי חשוב להבין, ונגיד את זה רגע, שכשאפלטון כותב את הדברים, אז עבדות זה דבר שברור, הוא מובן מאליו, הוא מובן מאליו כמו, אני לא יודעת, כמו ש... אין לי אפילו דוגמה מהעולם שלנו להשוות את זה, אבל זה כמו ששוק חופשי, זה מובן מאליו אצלנו, אני לא יודעת, אפילו עוד יותר עמוק מזה.
הרבה יותר עמוק מזה.
כן, כי זה לא יושב רק על 200 שנים של היסטוריה, זה הרבה הרבה יותר עמוק מזה.
כמו ששלטון הגבר על האישה היה מובן מאליו בשנות, במאה ה-18.
מצוין, ללכת
אחורה.
כן. אז כשהוא כותב את זה, זה ממש ככה, ואז לצאת מתוך נקודת המוצא הזאת, אל האפשרות שהדבר הזה יכול להשתנות, זה מחשבה גדולה של הנדסה חברתית, זה לא מחשבה קטנה, זה לא שינוי קטן, זה שינוי תודעתי, זה שינוי מנגנוני, זה שינוי של התא המשפחתי, זה שינוי של הכל.
נכון, והסוגיה של העבדות שימשה אותה, זה היה הרי בן גוריון, כמו שדיברנו קודם על ההיסטוריון שעומד מול, עמד מול אפלטון, הוא לא היה מומחה לאפלטון, אז
כן,
הוא לקח סוגיה מסוימת מאוד משמעותית כאן, וניתח אותה בצורה מעניינת מאוד. עכשיו, בואי רגע נגיד לפני כן קודם, אצל אפלטון, הסוגיה הזאת משתלבת בכלך שבאופן כללי כל הפילוסופיה הפוליטית שלו זו פילוסופיה אידיאליסטית שיש איזושהי דגם של, יש לפניו דגם של חברה ראויה שאנחנו מפענחים אותו באמצעות תבונתנו, והמלך הפילוסוף אמור
להנהיג את המדינה, את החברה,
להנהיג אותה על פי תבונתו. אפלטון לא, בניגוד לאריסטו, הוא לא מסתכל על החברה מסביבו, רואה מה, כמו שאריסטו מסתכל על, אני יודע מה, על המבנה של של בעלי החיים וההתפתחויות ומתאר אותו, אלא הוא מנתח את התנאים של החברתיות האנושית ומהי החברתיות האנושית המיטבית
הרצויה,
מה על פי התבונה האנושית איך צריך לארגן את החיים, כן. החברתיים. כאן מתחבר אליו
דוד בן גוריון,
זה דבר אחד. עכשיו הוא מתחבר אליו גם בסוגיה של העבדות ספציפית, גם סביב הסיבה לדחייה של העבדות, משום שמדוע אפלטון דוחה את העבדות? כי העבדות מפרה את האחדות בחברה. כשיש חברה של אדונים ועבדים, זאת בעצם חברה של מלחמה,
כן.
שאחד כובש את השני ושולט עליו בכוח הזרוע, הכפייה בכוח הזרוע היא אימננטית לתוך החברה הזאת. זאת אומרת, זו חברה שהיא, אמנם זו מלחמה אולי, זו מלחמה כבושה, זו מלחמה, זה נעשה בכוח הזרוע. אין, זה לא חברה של, זה לא חברה הרמונית, כמו שאפלטון,
כן.
מבקש. כלומר, העבדות מפירה שאיפה ביסודית ביותר של התבונה לעצב חברה מאוזנת בעיני אפלטון.
כן.
גם לתפיסה הזאת בן גוריון שותף, הספציפית, כשהוא כותב על העבדות.
זה מרתק, כן? משום
וגם
שמתוך...
וגם כמובן במעס הפוליטי שלו אנחנו רואים,
כן.
לביטוי.
זה כן. ממש מרתק, כי אפשר כבר עכשיו לשלוף מתוך המקור השראה הזה, הדוגמה הזאת של עבדות אצל אפלטון, אפשר כבר לשלוף שלושה עקרונות שבעצם בן גוריון מאוד מאוד מתחבר אליהם, ואחר כך, עכשיו אנחנו יכולים עם העקרונות הללו לעבור, לראות איך הוא מממש אותם, או מנסה, כן. או שואף לממש אותם, בפעולות הפוליטיות שלו. אז בעצם עקרון אחד זה האקטיביות כדי לעצב מציאות.
כן, זה מה שדיברנו בעצם קודם, זה רק, אנחנו שמים כותרת חדשה. זאת אומרת, שאנחנו פעילים בעיצוב החברה,
כן.
שלנו, ולא...
מקבלים אותה כנתון, נכון, או רק מתארים,
נכון.
אותה.
וזה גם אקטיביות במובן של הערך. החברה הטובה היא חברה שעושה אקטיביזציה,
נכון,
שלנו.
כן.
זה, יש לזה משמעות כפולה.
כן.
אנחנו באופן... קודם כל תופסים את החברה כמעשה ידינו, זאת נקודת מבט שמאלית מובהקת. קודם כל תופסים את החברה כפרודוקט שלנו, משהו שאנחנו עשינו, וגם אנחנו מתייחסים מבחינה ערכית חברה טובה או לא טובה, ככל שהיא מרחיבה את מרחב הפעולה שלנו, גם כיחידים וגם כקולקטיבים, זה דרך אגב תוספת חשובה מאוד, גם כציבור בני אדם שיש לו כוח פעולה, וגם כיחידים בתוך הציבור הזה שיש לו כוח פעולה, שיש להם מרחב פעולה משלהם.
והעיקרון השני הוא בעצם עיקרון של אחדות, כמו שאתה עכשיו אמרת, שזה לא צריך לפגוע באחדות וצריך לשאוף אל האחדות, לא לעשות דברים שפוגעים בה או מפרים אותה, והעיקרון המוסרי, שגם בא לביטוי בדוגמה של העבדות, ותכף נראה איך זה קורה, לקבל ביטוי אצל בן גוריון. אז עכשיו, אחרי שאנחנו יודעים ככה מה התשתית פחות או יותר, ממש על קצה המזלג, ומקורות ההשראה, איפה נכון להמשיך את המסע עם בן גוריון? אחרי מלחמת העולם השנייה וההצטרפות שלו בתור חייל, כמו שאמרת, בגרמניה, בסליחה, בבריטניה, בזמן שהיא חוטפת התקפות, או לפני, אחרי?
לא, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל את המסע שלנו בכמה הערות על תקופת העלייה השנייה.
כדי להבין לאן הוא שייך.
כן, נכון. ואנחנו צריכים להתקדם קצת למשבר מלחמת העולם הראשונה וההתארגנות במוצאיה, אבל אנחנו צריכים לחתור בעוז, להגיע כשהוא עולה להנהגה. הוא עולה להנהגה, כמו שאמרתי קודם, בתחילת שנות ה-30,
כן.
בעיצומו של משבר יהודי אירופה. יהודי מזרח אירופה הם רוצים לדייק, אבל אחר כך, זה אחר כך נהיה למשבר כלל יהודי אירופה.
כן. כן.
בואי נתחיל בתקופת העלייה השנייה. חבר העלייה השנייה, חבר האנשים שנקראים העלייה השנייה, דרך אגב, זה לא כל העלייה השנייה, זה קבוצת אנשים
מסוימת בתוך
קבוצת עילית מסוימת בזמן, בשנים האלה, שזה תחילת שנות תחילת המאה ה-20, מ-1903-4 עד מלחמת העולם הראשונה, זה התקופה שנקראת תקופת העלייה השנייה. בתוך התקופה הזאת עולים, לא רק מה שאנחנו מכירים כאנשי העלייה הראשונה, למשל מוקמת יבנאל, זה לא קבוצת עילית העלייה השנייה, מוקמת גם תל אביב.
תסביר לי מה זה ההבדל הזה בין הקבוצת עילית לבין שאר במרכאות העלייה השנייה.
העלייה השנייה הרי זה שם קרונולוגי בסך הכל. הקבוצת עילית הזאת היא קבוצה שנעשתה חשובה במבט לאחור.
אז ההגדרה הזאת היא הגדרה שבדיעבד, או שהיא גם תפסה את עצמה בזמן אמת בתור קבוצת עילית.
הגדרות האלה הן הגדרות סוציולוגיות אמורפיות. אנשי העלייה השנייה קראו איזה מין מינוח שהשתמשו בו, אבל כשאנחנו מסתכלים, אומרים אנשי העלייה השנייה, אנחנו צריכים שים לב, שאנחנו לא עוסקים רק בכל האנשים שהגיעו בפרק הזמן הזה, אנחנו עושים קבוצה מסוימת של אנשים, הם היו מאורגנים בקבוצות מסוימות, הם היו הרבה פעמים נטו להתארגן בקומונות, בהתחלה במושבות ואחר כך במה שאנחנו מכירים יותר כהתיישבות העובדת, בראשיתה, אבל לא רק, היו גם הרבה בעיר, הם מקימים את המפלגות הפוליטיות המשמעותיות הראשונות ביישוב היהודי, פועלי ציון והפועל הצעיר. זאת תקופת החוויון שלו כמנהיג. זה בית הגידול הבסיסי שממנו יוצא, אם אנחנו נשכח את את נערותו בפלונסק. כן.
כן. אז בעצם שייך לעלייה השנייה ולאותה קבוצה שהגדרנו בתור אליטה או אילית לעכשיו.
האילית הזאת היא אילית שתופסת את עצמה כחלוצים לפני המחנה. קבוצה שמחזיקה בציקלון שלה את השרביט של מנהיגים של חברה שעוד לא קיימת.
גם החברה תופסת אותם ככאלה?
אבל החברה עוד לא קיימת.
אז מה זה? אז איזה מין דבר מצב, זה?
הסיטואציה ההיסטורית כאן היא משונה ביותר. צריך להבין שאנחנו עוסקים פה בהוויה היסטורית שונה לגמרי מההוויה שלנו, כי אנחנו מדברים פה על, אנחנו לא מדברים על חברה ממש, אנחנו מדברים פה על איזשהו ראש גשר קטן, שהתחילו להקים אותו, נגיד ביישוב הישן, ואחר כך על שתי עליות הראשונות. זה כמה עשרות אלפי אנשים בסך הכל. להגיד חברה, ושאתה חושב על החברה הישראלית, זה משהו שהוא צריך להשתחרר מהמונחים פה מתאים אותך.
כן.
כשהם אומרים שהם רוצים להנהיג את החברה, אז אני אומר לך, הם רוצים להנהיג חברה שעוד אין לא קיימת. זה הנקודה החשובה. זה אחד מהדברים שמגדירים אותם כחלוצים. הם הולכים כחלוצים לפני מחנה שעוד לא הגיע בכלל. כשאנחנו מדברים על השנים הראשונות של המאה ה-20 ושנות ה-10 הראשונות. זה גורם לכך, נקודת המוצא פה היא אליטיסטית ביותר. כי זו קבוצה שאומרת, אני אנהיג, אני אצור חברה, לא רק אני לא עכשיו בא להציע איזושהי חברה קיימת, להציע איזושהי הצעה פוליטית.
כן, והם בחירו בי וכולי וכולי, אלא אני ממש אצור אותם.
אני צריך להביא אותם, לצק את התשתית החברתית, התשתית המוסדית הבסיסית ביותר שבתוכה הם יפעלו. יש פה יצירה ולא עיצוב מחדש.
כן, כן.
שזה דבר שהוא, אין לנו הרבה מקבילות היסטוריות.
יכולת לדמיין אותו, כן.
לא, אני גם אומר, אני רוצה להשוות את זה למקרים אחרים, אין לנו הרבה. כמעט, לא שאין לנו הרבה, אין לנו בכלל. אז כך שהאליטיזם פה הוא מובנה לתוך הסיטואציה ההיסטורית, זה לא עניין של נטייה זו או אחרת של אנשים. יש פה קבוצת אליט מעצם הסיטואציה ההיסטורית של, מעצם התוכנית הפוליטית פה, זה תוכנית פוליטית להביא יהודים שעוד לא נמצאים כאן בכלל.
כן, אז אנחנו מבינים שהחזון הוא גם להביא, ואחר כך גם לצקת את הערכים, ולפי איזה ערכים החברה הזאת תתהווה.
להביא, רק בואו צריך להגיד.
ואחר כך גם ריבונות.
אף אחד לא מחזיק אותם בשערות ומביא אותם, זה צריך להבין. הם אמורים להגיע, יש איזו פרוגנוזה על זה שהם יגיעו, וכשהם יגיעו, אחר כך מביאים אותם, בשלבים היסטוריים יותר מאוחרים, נגיד שנות ה-50 זה הבאה, אבל יש פרוגנוזה שבזמן שאנחנו מדברים על שהם יגיעו, ואנחנו ננהיג אותם.
כן.
הם לא יגיעו סתם, הם יגיעו אל מתכונות שאנחנו מכינים בשבילם.
הם עסוקים גם באיך יגיעו, ומי יגיעו, ומי יביא אותם?
מאוד.
אהה, אוקיי.
וכמה יגיעו, ומה הקצב, מה הקצב...
זאת סוגיה קריטית.
זאת סוגיה קריטית, אחר כך זה נהיה סוגיה, וגם, זה, לא רק שזה סוגיות, זה סוגיות למחלוקת, בתוכם גם.
ברור. כי כמה יגיעו, זה משפיע על חלוקת משאבים, על האפשרות לעבוד, על הקליטה, על שפה, הרבה מאוד דברים.
אבל לפני שניכנס, לא בטוח שנצליח למצות את כל הוויכוחים האלה, אבל צריך רק להגיד דבר אחד, שנקודת המוצא היא של כולם, שצריכה להיות תנועה של עם, אז נקודת מוצא הרצליאנית, אמורה להיות תנועה של עם, תנועת טרנספר אם את רוצה,
כן.
העתקת אוכלוסייה, מייבשת לייבשת, וזאת נקודת המוצא. הוויכוחים הם אחר כך על הקצב, על ההנהגה, מידת העממיות של התהליך ההיסטורי הזה. אלה ויכוחים שעוד התנהלו.
כן.
אבל יש כאן נקודת מוצא משותפת שמכנסת את הוויכוחים האלה.
כן.
עכשיו, אם אנחנו מתקדמים קצת לשנות ה-20, מוצאי מלחמת העולם הראשונה ותחילת השלטון הבריטי, פה אנחנו כבר מדברים על תחילה של עליות המוניות אל הארץ. זה מתחיל בעלייה השלישית, זה ב-24 כבר מתחילה העלייה הרביעית, תחילת תחושה שיש פה תנועה עממית אל ארץ ישראל.
כן.
במידה רבה בגלל הסגירה של שערי הגירה לארצות הברית באפקטיבית מ-1922, ואפילו חוקית מ-1924.
כן.
זה כבר מתחיל להיות המשחק האמיתי, אם נגיד כאן, המשחק ההיסטורי האמיתי של תנועת העבודה, שלפני כן זה היה בעצם תקופת החוויון שלה, חשובה ככל שלא תהיה.
כן. אז כן. אני רוצה שנעשה רגע זום אין, וננסה לקחת כל מיני מחלוקות שהיו לדוגמה, כדי שנראה איך כן. בן גוריון התנהג בהן, והאם הוא באמת ניסה, דחף, לממש את העקרונות שראינו מקודם, כן. את האחדות, את התפיסה כן. המוסרית, כי עיצוב המציאות נראה לי שכל הקבוצה הזאת של העילית ניסתה לעשות, תתקן אותי אם אני טועה, אבל נראה לי שהם... כן, כל התנועה הציונית. וכמובן שהקבוצה הזאת שבנתה גם את החזון. אז מסקרן אותי לדעת איפה באים לביטוי הרגעים האלה שבן גוריון נעמד על הרגליים האחוריות ואומר, אוקיי, זה לא, זה כן, ככה צריך לעשות את זה, כי זה מבטא אחדות או זה לא מבטא אחדות. תן לי איזה דוגמה שאני אוכל ללמוד ממנה על מקרה שבאמת היו חילוקי דעות.
בואי נדבר על שלושה צמתים חשובים אני רוצה לדבר כאן בהקשר הזה. אחד זה הקמה, אולי שני צמתים. ההקמה של אחדות העבודה ב-1919 וההקמה של ההסתדרות הכללית ב-1920 והוויכוח כבר שנים לא רבות בין בן גוריון לטבנקין ב-1924.
בוא
נדבר על זה בהקשר של אחדות. אם תסתכלי פעם בתולדות תנועת העבודה, חלק גדול מאוד מהשמות של הארגונים שלהם קשורים לשורש אחוד, א' ח' ד', הקיבוץ המאוחד, אחדות העבודה, כן, מלא, איחוד הקבוצות והקיבוצים, יש הרבה מאוד איחוד, זה סימן שלא היה שם הרבה איחוד, זה סימן שהיה שם הרבה פילוג.
נכון, למה יש כל כך הרבה?
נכון, זאת אומרת, בואו נחשוב עוד פעם על הנקודת המוצא שאמרתי קודם, כאשר מדובר פה על חברה שהיא בעצם, היא וירטואלית, היא נמצאת בראש של האנשים, עוד לא קיימת החברה. זה דבר שקשה לתפוס אותו. כשאנחנו עוסקים בשנות ה-20, היא מתחילה להתהוות בעצם, או מתחילה להיות יותר ויותר חברה עממית. אז מה שקורה כאן זה שכל הפוליטיקה היא פוליטיקה וירטואלית. כל המחשבה הפוליטית היא מחשבה וירטואלית, היא לא מחשבה שעוסקת בהוויה ממשית. ולכן יש לה נטייה לפילוגי פילוגים. כל אחד יש לו את הגרסה שלו, ואין מעשה משותף שמסיבי שמחייב...
שגם אפשר להתאחד סביבו ולוותר קצת על דקויות תיאורטיות.
נכון, נכון. אז נקודת המוצא היא פילוג. המעט, כמה אלפי אנשים האלה, כשאני אמרתי שתי מפלגות, זה לא מפלגות באמת, זה קבוצה של כמה מאות בני אדם בכל אחת מהם.
כן.
כן?
כן,
או,
כן.
לא יודע, סדר גודל כזה. זה לא מפלגה במובן שאת מכירה אותו. זה ארגוני, וזה לא רק שתיים, יש עוד קבוצות שונות, יש שם, המעט אנשים האלה מקימים ככה, שתי מפלגות, פועלי ציון והפועל הצעיר, הסתדרות פועלי השומרון, הסתדרות פועלי היהודה, הסתדרות פועלי הגליל, הכל בתקופה שאין אנשים הרבה, תביני, שורה של דברים, וכמובן קומונות וכו'. אז הדבר הראשון שבאים בן גוריון והחברים שלו, בעיקר ברגץ הדלסול ודוד בן גוריון, לקראת סוף השלטון העותמני, סוף מלחמת העולם הראשונה, ובעיקר תחילת המנדט הבריטי,
כן.
הוא, אנחנו מוכרחים, עכשיו, הנה, עוד מעט דופקים לנו בדלת ההמונים שמגיעים לארץ, זו התחושה חזקה, צריך לארגן אותם. ומה אנחנו נארגן אותם? עם איזה לבירינט של פאזל אינסופי של ארגונים? חייב להתאחד. האחדות כאן, התפיסה היא תפיסה מעשית, פוליטית, כמובן, אבל יש לה גם מה צד עקרוני, אנחנו מדברים היום על הצד העקרוני יותר, הצד העקרוני הוא שאנחנו לא רוצים ליצור חברה של אבק אדם, המושג הזה אבק אדם, דרך אגב, פה שהוא חוזר וחוזר, והרבה פעמים גם לא מבינים אותו, הוא נוגע בדיוק לנקודה הזאת, זה אנשים שלא, אבק אדם זה אנשים שלא מסוגלים להתאגד, לא מסוגלים להיות גוש אדמה.
ומה עושים עם אבק?
נכון, זאת אומרת, בואי נחזור רגע אחד למושגים שפתחנו בהם. ללא יכולת להתאחד סביב מרכז של סמכות, אין לשום קולקטיב יכולת פעולה. אנחנו דיברנו על יכולת פעולה. האחדות...
שככה צריך לקיים חיים.
כן, אי אפשר לפעול כקולקטיב, בלי שאת הקולקטיב הזה, האנשים שיוצרים את הקולקטיב הזה, מכונסים סביב מרכז של סמכות משותף.
כן.
וכמובן שמבחינת בן גוריון, המרכז של הסמכות הזה צריך להיות דמוקרטי.
כן.
זאת אומרת, אין לו אפשרות... וגם אני לא חושב שיש לו רצון להכתיב סמכות כפויה, זה צריך להיות מאושרר על ידי הצבעה, אבל בכל אופן...
אז הם מסבירים על כל זה, ומה? זה באמת מתקבל? באמת מייצרים ארגון אחד שהוא עכשיו יקלוט את כל מי שיבוא ויאגד את כל
ה... אז הם ניסו לעשות את זה בן גוריון וכצנלסון, בתחילת השלטון הבריטי בארץ ישראל, זאת אומרת, הוא מתחיל ב-18, ב-19 מצליחים להקים תנועה שנקראת אחדות העבודה, אבל היא לא מצליחה להקיף את הכל. היא מצליחה להקיף חלק נכבד, היא נעשית גוף מאוד מרכזי, וזה הגוף שממנו אחר כך משתלשלת, הוא המרכז הכובד של תנועת העבודה גם בהמשך, בסופו של דבר, אבל היא לא מצליחה להקיף את הכל. היא לא מצליחה להקיף את מפלגה אחרת של אנשי העלייה השנייה, של הפועל הצעיר שלא מצטרפת אליה, וגם חלקים מהאנשי העלייה השלישית שרובה מצטרפים אליה, אבל הרבה, יש גם לא מעטים שלא מצטרפים אליה, ולכן בסופו של דבר הם מקימים כעבור שנה, קצת יותר משנה, את ההסתדרות. כלומר הם מקימים ארגון שהוא אמור להיות המוקד הזהותי והאחדותי של כל האנשים האלה שרוצים להקים כאן חברה חדשה, יהודית חדשה, במתכונת שדיברנו עליה עכשיו, של אנשים שמשלבים שחרור חברתי ושחרור פוליטי.
וההסתדרות אמורה להיות ארגון גג?
לא,
זאת אומרת, מעין מכנה משותף של כולם?
לא,
לא.
היא אמורה להיות ארגון הרבה יותר אחדותי. היא אמורה להיות מוסד שאפילו מקנה זהות לאנשים. המושג, ובאמת המושג חבר הסתדרות, המושג זהותי. חבר הסתדרות, כמו שהיום אומרים, חבר אגד, חבר הסתדרות, זה היה מסמן אותך, איכן אתה נמצא מבחינה, אני מדבר על שנות העלייה השלישית, הרביעית, כן. שנות ה-20, ה-30, ה-40, כן. היא לא הייתה רק, ההסתדרות לא הייתה רק איזה תאגיד של איזה מין קונגלומרט של ארגונים, היא הייתה גם זה, הקימו אותה כדי, כי המפלגות לא הצליחו להתאחד, אבל הקימו אותה בתור זירה של מפלגות, שההכרעה שלה מחייבת. את המפלגות, ואת הארגונים השונים, את הארגונים ההתיישבותיים השונים, כלומר, תנועת העבודה הצליחה לעשות פעולת מלקחיים, היא שמרה על הפלורליזם הארגוני העצום שלה, אבל היא ארגנה אותו במסגרת אחת, וזאת הייתה המסגרת של ההסתדרות. ובהמשך, בתוך ההסתדרות, היא גם הצמיחה ארגון מפלגתי חזק, אם כי לא בלעדי, בשנות ה-30, בתחילת שנות ה-30, זה מפאי. ב-1930 הקימו את מפאי. כלומר, אפשר להגיד שאחד מהפרויקטים הפוליטיים החשובים של בן גוריון בדרך להקמת מדינה, היה קונסולידציה של הכוח הפוליטי, או הגיבוש וההחדה של הכוח הפוליטי. והוא התחיל בזה, בשני הצמתים שדיברתי עליהם קודם.
רגע, עכשיו אני רוצה שנספיק לדבר על הלאה. כן. אבל יש לנו צומת בעצם נוסף שעוד לא דיברנו עליו, נכון? 1924 אמרת?
כן.
שגם שם היה איזה משהו שיכול לספר לנו איך בן גוריון לוקח את האידיאולוגיה, את הערכים שהוא מאמין בהם, ובעצם זה כמו מעין מחלחל אותם, כן? הם נכנסים לתוך הפעולה הפוליטית שלו.
שם, זה ויכוח מאוד חשוב שהתנהל בין בן גוריון לבין יצחק טבנקין. אחד העמיתים שלו, גם לאחדות העבודה, גם להסתדרות, גם להקמת חלק גדול מאוד הוא היה עמית חשוב שלו לתהליכים האלה, שהתייצב בסופו של דבר מטעם אחדות העבודה בתור מנהיג של הקומונות של אחדות העבודה, מי שלימים נקראו מ-1927 הקיבוץ המאוחד. אנחנו מדברים על 24, זאת אומרת הוא שותף קרוב לו.
כן.
אבל הוויכוח שמתנהל ביניהם בנקודת ראשית די חשובה של הפרויקט ההיסטורי שהם שניהם מעורבים בו, מלמד אותנו הרבה לאן הולכת המגמת האחדה הזאת והיצירה התרבותית החדשה הזאת. על מה הם מתווכחים? בואי נגיד קודם על מה הם מתווכחים. טבנקין מתלונן שם. הוא אמרתי, הוא המנהיג של הקיבוצים, איש הנחרוד, מנהיג של הקומונות ההתיישבותיות שנקראות קיבוצים, ולימין תנועת הקיבוץ המאוחד. והוא מתלונן שם, אומר, אנחנו אמורים להיות, אני אומר את זה במילים שלי, אנחנו אמורים להיות הלוז של התנועה. ושמים אותנו בצד. אנחנו צריכים להנהיג. כלומר, ממש בתחילת דרכה של תנועת עבודה כתנועת המונים, אומר יצחק טבנקין, הקומונות צריכות, הקומוניסטים, הוא אפילו קורא לזה קומוניזם, אבל זה לא הקומוניסטים שאנחנו
מורגלים לחשוב עליהם, כן.
חברי הקומונות. הם צריכים להיות להנהיג, והבנייה הפוליטית שלנו זה בנייה שמבוססת על הצבעה רחבה, אבל הפועל העירוני. בן גוריון אומר לו, תנועת הפועלים הארץ ישראלית איננה תנועת הקיבוצים. זה דבר שגם היום צריך לזכור אותו היטב. הוא אומר לו, תנועת הפועלים הארץ ישראלית היא תנועה של כלל הפועלים, והפועל העירוני הוא מרכזי ביותר בתוכה. כלומר, כבר בשלב הזה הראשוני, העוברי של תנועת העבודה, כאשר אין פיצול לארגוני ביניהם, הם שותפים מלאים, אתה רואה...
בן גוריון מבחין בכך שלא מדובר רק בצורת ההתיישבות והחלוקה, אלא ממש כל פועל, כל מי שבעצם מייצג את כן. רוב החברים בקבוצה המתהווה הזאת.
נכון, וזו נקודה נכונה מאוד מה שאת אומרת, ועוד דבר שהיא קשורה אליה, שאנחנו לא צריכים לשכוח, אנחנו אולי קבוצת אילית, אבל אנחנו לא צריכים לשכוח שהיעד ההיסטורי שלנו זה כלל החברה. אותו אנחנו צריכים להניג, ולאקטיביזציה שלו אנחנו מחויבים.
כן.
לא רק של עצמנו.
כן.
אם אנחנו נעסוק בעצמנו ובעוצמה שלנו בלבד, אז אנחנו מחמיצים את
האחדה ואת המטרה שלשמה התכנסנו.
אני רוצה להגיד ככה, שאני לא הובן לא נכון. הדברים האלה של בן גוריון רלוונטיים מאוד לטבנקין. הוא אומר לו משהו... הטענות שהוא אומר לטבנקין באות ממקום משותף לו ולטבנקין. הרי טבנקין גם כן, הוא גם כן רואה את עצמו כשהוא רואה את עצמו.
אז הוא מסכים שצריך לייצג את הכלל?
ודאי, הוא גם רואה את עצמו כחלוץ לפני
המחלוקת. אז איפה בעצם המחלוקת?
המחלוקת פה היא תמונה בעצם המושג חלוציות. המושג האליטיסטי הזה של חלוציות. כי חלוצים זה אנשים שמובילים מחנה.
כן.
יש פה חלוצים ויש פה מחנה. הם אמורים להוביל אותו. אבל למה הם אמורים להוביל אותו? לשחרור, כלומר לשלטון עצמי. זאת אומרת, הם לא אמורים להוביל אותו באף. הם אמורים ליצור מערכת פוליטית שמעצימה את המחנה הזה.
כן.
ולא מושלת בו...
בכוח, או ביד רמה.
ביד רמה, בדיוק.
כן.
כן. אבל המתח הזה הוא מובנה, זה מתח מובנה. וכשבן גוריון מייצג את המחנה כאן במתח בין המחנה לחלוצים, זה ביקורת מאוד פנימית מבחינת טבנקין, ולכן היא כל כך חריפה, כי הוא תוקע לו אצבע לתוך הצלעות, זה שלו, זה גם של טבנקין. מבינה?
אנחנו ממש ממש חייבים לסיים, אז חשוב לי להגיד שבכל הדברים שדיברנו עליהם, לי כבר מאוד ברור עם שלושת העקרונות האלה, בערך לאן בן גוריון הולך, או מה המטרות שלו ולאן הוא חותר, וזה גם יבוא לביטוי בפרקים הבאים שאנחנו נקליט. אבל על אף זאת, היו אנשים שפרשו, אני לא יודעת אם בדיעבד או גם בזמן אמת, את בן גוריון בתור אדם בעל שאיפות טוטליטריות כאלה, שאולי יש לו איזה שאיפה להיות מנהיג שיודע מה טוב ולכן אומר לאחרים מה צריך לעשות, והעקרונות הדמוקרטיים. בוא נדבר על זה רגע, אני לא בטוחה שזה מחזיק.
יש הרבה מה להגיד על זה, אבל בוא נגיד, הדבר הראשון שצריך להגיד על זה, מה המוצר ההיסטורי שבן גוריון ייצר? חברה טוטליטרית?
לא?
האם המס הפוליטי של בן גוריון יצר חברה אוטוריטרית? הוא יצר דמוקרטיה. צריך קודם להסתכל על השורת...
מבחן התוצאה.
עכשיו, במבחן התוצאה, כן. עכשיו, למה זה, בכל זאת, הדימוי הזה דבק בו?
כן.
מפני שבן גוריון עסק באופן אינטנסיבי ביותר בייצור של סמכות פוליטית, ביצירה של סמכות פוליטית, בעם שמאות על גבי מאות של שנים לא היה לו ולא ידע ליצור סמכות פוליטית אחת. כן. וכדי ליצור אותה הוא היה צריך להיאבק, הוא היה צריך לנצח. בן גוריון השאיר אחריו שורה של מנוצחים במאבקים האלה. המנוצחים האלה הם אלה שיצרו את התחושה, את הדימוי הזה שלו, כי הוא תיר אחריו שובל של אנשים שדרכם נדחתה, הוא השאיר אחריו שובל של אנשים שבצמתים השונים של יצירת הסמכות סביבו, שהם היו סביבו באופן אישי כמובן, כי אתה לא יכול ליצור סמכות תיאורטית, זה צריך סמכות סביב, זה הייתה לא רק, זה לא היה סמכות מכוח אישיותו, זה היה סמכות מכוח הנהלת הסוכנות, כן. ואחר כך מדינת ישראל, כן?
כן, כן, התפקידים כן שהוא מילא.
לפני כן ההסתדרות, נכון.
כן.
אבל זה תמיד היה סביב האישיות שלו, ותמיד מאוד קל להגיד, אוקיי, יש פה איזה... יש, נגיד, יש סוציולוגים שככה ניתחו את ה...
כן,
את
בגלל הדומיננטיות כן. הזאת כבר...
אין שום ספק שהוא גם היה פוליטיקאי, הוא גם בהחלט ביקש לעצמו כוח.
כן.
אבל, אבל צריך להבין שהפרויקט של יצירת סמכות, זה בעצם הפרויקט שלו מבחינת תוכנית גם.
אהה.
לא רק בחילה אישית.
מרתק. נסכם?
כן. בואי נסכם.
המחשבה הפוליטית של דוד בן גוריון התעצבה והתפתחה בהוויה ציונית וסוציאליסטית שלא ניתן לפרק לשני גורמים, ויש לראות בהן דבר אחד. השילוב בין האידיאולוגיה הציונית ההרצליאנית, שדוגלת בהקמת בית יהודי ריבוני, לבין המטרה להגדיל את מרחב הפעולה של היחיד בחברה, ואת מרחב הפעולה של הקבוצה, הקולקטיב, הוא שילוב שעומד ביסוד פעולותיו הפוליטיות של דוד בן גוריון. אפשרות הפעולה של היחיד ושל הקבוצה היא קריטית לקיום חיים. לפי אידיאולוגיה זו, חיים ממומשים הם חיים של עשייה. עשייתו של דוד בן גוריון נבעה מהשאיפה שלו לעצב חברה, להוביל את החברה מנקודה א' לנקודה ב', להוביל את החברה אל המצב הרצוי. זיהינו שלושה עקרונות יסודיים במחשבה הפוליטית ובעשייה של דוד בן גוריון, והם עקרון האקטיביות ועיצוב המציאות, עקרון האחדות ועקרון המוסריות, שהוא תנאי הכרחי לאחדות החברה. דוד בן גוריון הוא בן העלייה השנייה, שהייתה בין השנים 1904 ל-1914, והיה שייך לקבוצת אילית שראתה בעצמה חלוצה, קבוצה שראתה בעצמה מנהיגה של חברה שעתידה לקום בארץ ישראל. קבוצה זו התווכחה על החזון המתאים לבניית החברה שבדרך, והתווכחה על שיטות הפעולה והתדירות המתאימה להבאת עולים חדשים לארץ ישראל. מעורבותו של בן גוריון בחילוקי דעות אלה מלמדת אותנו על עמדתו, שדגלה באחדות מוחלטת של העם בדרכו להקים מדינה עצמאית, גם בכל הקשור לארגון כוח העבודה תחת ארגון גג, שמקיף את כל תחומי החיים של החברים בו, וגם בסוגיות של עיצוב אופי ההנהגה, שלפי בן גוריון צריכה לייצג את הפועל באשר הוא פועל, גם את פועל האדמה וגם את הפועל העירוני, ולא בעיקר את חברי הקומונות. בפרקים הבאים נמשיך להתחקות אחר מחשבתו הפוליטית של דוד בן גוריון מזוויות מגוונות. תודה רבה לך, פרופסור אבי ברלי, חוקר תנועת העבודה הישראלית וההיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל בשנות ה-50 וה-60, על פרק ראשון בסדרה, ראש קבוצת המחקר דוד בן גוריון, מחשבה פוליטית ומנהיגות במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות שבאוניברסיטת בן גוריון. תודה לאביטל שוסיים כהן, תחקרנית הסדרה, ירדן מרציאנו, שהביאה את התוכנית לשידור עליכם, ולכן המאזינות של המעבדה. אני גיל מרקוביץ', ואנחנו נשתמע בפרקים הבאים.